הקטע האחרון שבעמוד המצולם הזה, אם נזכר לתיקון את מה שקרה עד עכשיו, אפשר לומר שהיה חלקים. החלק הראשון היה הכותרת, החלק הראשון, הדיבור המתחיל הראשון, איזה מין ביטוי מיוחד כזה, דיברנו עליו קצת, השמיטה והיובל בזמנים, כאילו מה היחס בין שמיטה ליובל, במקביל מה היחס בין חמה ללבנה, במקביל מה היחס בין ישראל לבין האנושות, ישראל והאדם. טוב, הסברנו את זה ואמרנו שהוא ככה פותח כאילו תמונה מאוד מאוד רחבה בכל התחומים, זה בזמנים, זה בנפשות, זה במקומות. אנחנו עוד נחזור לזה לאט לאט משך הזה. קצת יותר ככה מובן, הקטע הבא. הקטע הבא, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. על מה הוא מדבר? כמובן, על עם ישראל. לוקח פסוק, נדמה לי בשמואל ב', מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, ועושה מזה את היסוד למי הוא ומה הוא עם ישראל, מה מאפיין את עם ישראל. אז בוא נראה את זה בשורה אחת, סגולתה של כנסת ישראל. די, אם אתה רוצה לאפיין אותם, מה המוטו שלהם, מה הלוגו שלהם, מה הדבר הקלאסי שלהם, תשובה שהיא מסתכלת על ההוויה בספקיה של קודש. דיינו, היא קשורה איכשהו לקדוש ברוך הוא, לנצח, לצדים הרוחניים של החיים. גם הקטע הבא משמאל למעלה, למשל הוא כותב, טבע הנשמה הכללית של כנסת ישראל. משום מה, הוא חזר על אותו נושא, נכון? טבע הנשמה הכללית של כנסת ישראל. הוא אלוקיותה. דיינו, העניין הזה שדיברנו מקודם, מה שמקודם אמר הקטע הקודם, זה המיוחד בעם ישראל, זה הטבע. כאן הוא מדבר על איזה קטע שלם, שזה לא עניין של בחירה, אלא סגולה. זה קשור גם למילה הראשונה שהוא אמר בקטע הקודם, סגולתה של כנסת ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ככה ברא את העולם. כמו שהוא ברא ציפורים עם כנפיים, ואני יודע מה, נמלים עם, שזוחלים על גחון, אז כל עם יש לו נקודה מיוחדת, וזו הנקודה שמיוחדת לעם ישראל. הקטע הבא, סגולתה והיחיד, מדבר על השבת. זאת אומרת, אם אנחנו מחלקים את הקטע שמאחורינו לשניים, אז החלק הראשון מדבר על עם ישראל, ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על השבת. דיבור מתחיל סגולת האומה, למדנו בשבוע שעבר, ומבחינה מסוימת הוא מפרט את זה בקטע הבא. אז אני לא אתרח לחזור על זה אם אני אומר שבקטע הבא, בקטע היחיד, הוא קצת עושה, אז קצת חוזר ומפרט את מה שכתוב בקטע הקודם. בקיצור, כל העמוד השמאלי, החצי השני שלו, מדבר על השבת. נראה את זה טיפונת, בדיבור מתחיל סגולת האומה. אז הוא כותב ככה, סגולת האומה, מקף. עכשיו אני יורד עד המקף השני. כי תמיד תמיד את ברב קוק וגם בספרים אחרים, אם יש שני מקפים זה כאילו סוג של במאמר מוסגר כזה. אז אני, אפשר לדלג על זה, אז נקרא ככה, סגולת האומה, אני יורד למקף השני, אין חיי החול יכולים להוציאה מן הפוח, מן הכוח אל הפועל. דהיינו, כל מה שדיברנו בכל העמודה הקודמת על הדבר הזה שנקרא סגולת האומה, איך הסגולה הזאת תצא לפועל? תשובה, אין חיי החול יכולים להוציאה מן הכוח אל הפועל. נחשוב בדוגמאות שהרבנו להביא, שנולד נגיד איזה יהודי עם איזה כישרון מוזיקלי. עכשיו לוקחים אותו להיות, אני יודע, עבד במכרות של הפחם באנגליה, ומהבוקר עד הערב הוא קורא פחם, בלילה הוא חוזר לבית שלו רצוץ ושבור ונופל על המיטה ולמחרת בבוקר חוזר למכרות. אפשר יהיה להגיד עליו שהחיים האלה שם במכרות הפחם באנגליה הם לא סיכוי, הם לא יאפשרו לו לפתח את הכישרון המוזיקלי שלו. אז זה המשל. והנמשל אותו דבר, סגולת האומה, כל העניינים הרוחניים האלה שעליהם דיברנו בקטעים הקודמים, אין חיי החול יכולים להוציאם מן הכוח אל הפועל. אי אפשר להגשים אותם, זה לא יכול לבוא לידי ביטוי. למדנו את זה בשבוע שעבר. אז אני יורד לקטע האחרון פה. היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים. זאת אומרת, אז יש לנו בעיה. כי בקטע הקודם אמרנו, הסגולה של עם ישראל, אלוקיות וקדושה ורוחניות. חיי החול לא מאפשרים שהכישרונות האלה יצאו לפועל. אז מה עושים? חייבים לעשות משהו. כדי לתת לה תשובה, היחיד מתנער מחיי החול,
אותם חיי החול שתוקעים אותנו, שחוסמים אותנו, שלא נותנים לסגולה לצאת, אפשר להתנער מהם. מתי מתנערים בהם? לפרקים קרובים. מתי? בכל שבת. עכשיו, המבנה, באופן כללי, בינתיים, מה שלמדנו, הוא רוצה להגיע לשמיטה. אבל כדי להגיע לשמיטה, הוא אומר, רגע, כדי שאני אסביר לך מה זה שמיטה, אני צריך להסביר לך מה זה
שבת.
וכדי להסביר לך מה זה שבת, אני רוצה להסביר לך מה זה עם ישראל. ולכן זה הולך ככה. עכשיו, אם נשאל את עצמנו, מה זה שבת? אם היינו מדריכים בבני עקיבא, צריכים להעביר פעולה לילדים בכיתה ז' ח', או מחנכים בבית ספר, יסודי ותיכון, ורוצים להעביר שיעור, שיעור על השבת. הגענו לפסוקים האלה בתורה, או באיזשהו שיעור מחנך, מה היינו אומרים? מה זה שבס קוידש? זה מצווה שכולנו מכירים אותה ורגילים בה, ושנו אותה יום אחד בשבוע, כבר מאות 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 פעמים. אז איך היינו אומרים? איי איי איי, מה זה שבת? אילו יהודי היה יודע. מה זה שבס קוידש? אז אם אנחנו יהודים, מה אנחנו יודעים על שבת? מקור הברכה. יפה. מה עוד רוצים להגיד?
יום מנוחה.
יום מנוחה. עוד יותר יפה. גם יפה. סליחה, גם יפה. מה? ברית אלוקים מבני ישראל. עוד זה פסוק בתורה, מזה אתה לוקח. טוב, ברית נאמר לגבי ברית. ברית נאמר לגבי ברית מילה. מה זאת אומרת שהשבת היא ברית בין...
עוד. חזק את הקשר.
אם מתכוון ברית ועוד.
עוד קשר.
אוקיי.
כי אנחנו עושים כמו
אחד השבוע יותר. השבת איכשהו קושרת. טוב, בסדר גמור. אגב, בעשרת הדיברות יש פעמיים הרי, אחד בספר שבועות, אחד בספר דברים. בכל אחד מהם זה מתואר קצת בצורה שונה. התוכן של השבת, למשל, מה שבדרך כלל יותר מוכר, הוא של שמות, כי ששת ימים עשה את השבת ואת הנפש, ויום השביעי, שבת ואין נפש. אם אני מצטט לא בטוח שלגמרי טוב, זה קשור למה שבנימין אמר, דהיינו איכשהו יום מנוחה. אבל יום מנוחה זה מה בא להזכיר לנו? את בריאת העולם. כיוון שהרבה מצוות, יש ביטוי יפה ברמב"ן על התורה, רמב"ן על התורה אומר שכל המצוות שניתנו או לתקן את המידות או לתקן את הדעות. מידות זה מידות טובות, רחמנות, עדינות, רגישות, אז אתה יכול למצוא הרבה הרבה מצוות. יש מצוות שקשורות לתיקון הדעות. מה זאת אומרת תיקון הדעות? למשל, אדם אומר לעצמו, העולם נברא, העולם קדמון, העולם מתפתח, כמו שאומר דרווין, מה? הוא אומר לו, שמע, תשמור שבת. תשמור שבת, אז תתרגל, תפנים, תכניס לראש שלך את הרעיון, שהשם ברא את העולם בשישה ימים, ביום השביעי הוא נח, אז באה התורה לעשות יום מנוחה על מנת לתקן למשל את הדעה הזאת. דעה הזאת שאלוקים ברא את העולם ביום, ב, 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 בזמן הבראשית, בזמן בריאת העולם. עכשיו, הרב קוק אומר, אני חושב, דבר נוסף או אחר, או כל אחד יגיד, יחסים למה שדיברנו כרגע. אז הוא כותב ככה, היחיד מתנער מחיי החול, לפרקים קרובים. בכל שבת, נכון, באה שבת, באה מנוחה. רק השאלה, מה זה אומר? עובדים קשה כל השבוע, עכשיו קצת נחים. הוא מסביר אחרת. מתחלת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים, והוא מביא פסוק שחזן דורשים אותו בקשר לשבת, שכתוב בפסוק, ביום הניח השם לך, מעוצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך. כל השבוע אדם עובד קשה, מהבוקר עד הערב יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב, צריך להביא פרנסה לביתו. שישה ימים בשבוע יש יום שבת, ביום הניח לך השם. קדוש ברוך הוא ארגן לנו יום חופש שבועי, מעוצבך, מרוגזך, מכל המתחים, מכל הדאגות, מכל המאמצים, מכל הקשיים, מן העבודה הקשה אשר עובד בך. אז אם כן, באמת שבת היא מנוחה. מנוחה באיזה מובן? אז לכאורה הגוף נח, הגוף עבד קשה, עכשיו יש לו את השעות שלו לאכול ולישון ולהירגע. אבל הוא שם את האצבע, מתחלת הנפש להשתחרר. עכשיו זה ברור ששני הדברים נכונים, אבל מבחינה מסוימת יותר קריטי לו הנפש מאשר הגוף. מה הכוונה? במשך השבוע יש צד אחד, הצד הפיזי. אדם עובד קשה ומתאמץ ומתעייף. אבל הנפש היא גם כן דואגת וכל הזמן מחשבנת ומתאמצת והיא במתח מסוים. אז המנוחה של השבת, מעל ומעבר למנוחה של הגוף, היא בעצם מנוחת הנפש. ולכן מתחילת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים. ואני חושב שמה שטוב בפסוק הזה, כי באמת הפסוק הזה לא רק מתאר קושי, אלא בחלק ראשון הוא מסביר מעוצבך, מרוגזך, כי זה ברור שאדם נמצא בתוך כדי ימי המעשה, תגיע הסחורה, לא תגיע הסחורה, יבואו קונים, לא יבואו קונים, מחירים יעלו, מחירים ירדו, מס הכנסה יתיישב עליי, לא יתיישב עליי. אז זה לא רק שאלה של עבודה, אלא זה שאלה של מתח, ולכן בשבת הנפש משתחררת, מעוצבך, מרוגזך, וגם מן העבודה הקשה. נכון? גם יש את הצד הזה כמובן. הוא מבקש את הילה, אז נתיבות עליונות, חפצים רוחניים, לפי טבע מקורה. יש פה חידוש עולמי בעיניי למשמעות ולתוכן ולתפקיד של השבת. והוא שכל השבוע הראש שלנו, הלב שלנו, הנפש שלנו, תרודה, עסוקה, מתוחה, דואגת, בעניינים של היום יום. ואם כביכול בעל כורחנו, מישהו עוצר את זה, לא נותן לנו לפתוח תחנות באותו יום, המשמעות של הדבר שממילא הנפש פנויה לחשוב, להרגיש, לחוות דברים אחרים. וזה המטרה של השבת. המטרה של השבת היא כאילו לנקות את השטח מדברים שמעסיקים אותנו ביום יום, על מנת שנוכל להיפתח לדברים אחרים. וממילא הנפש שהשתחררה היא מבקשת לה נתיבות עליונות, חפצים רוחניים. עכשיו, מה היא תחפש? כפי טבע מקורה. נקרא את אותו נער שעובד שם במכרות, אם הוא משתחרר מהמכרות אז יש לו יום מנוחה. מה יקרה ביום המנוחה הזה? אז באופן טבעי, באופן טבעי, אם יש לו תכונות מסוימות ורגשות מסוימות כמו הנגינה בדוגמה שלנו, אז הוא יתיישב וישקיע את הדקות האלה.
אבל אז גם זה רק יום אחד למשל?
זה שאלה טובה. עכשיו הוא טוען, הוא יגיד, וגם כשעוד מעט הוא ישווה את זה לשמיטה, שזה המינון שהעם בתור עם או יחיד בתור יחיד זקוק לו. תראה, מצד אחד, למרות שזה מיעוט, מצד אחד צריך גם לעבוד, ומצד שני...
כן, אבל השאלה מה העיקר?
כן.
אז אולי הוא אומר, העיקר זה היום האחד הזה, אבל הוא נותן כוח כאילו...
נכון, בלי ספק, נכון. ואז יום המנוחה מפנה את השטח, מפנה את השטח לנתיבות עליונות. אני רוצה להגיד עוד איזה חידוש בנקודה הזאת. בדרך כלל אנחנו מבינים שאם בן אדם יש לו יום חופשה, אז מה הוא יעשה ביום חופשה הזאת? הוא לא הולך לעבוד, אז הוא ילמד, הוא יתפלל, ילך לשיעורים, נכון? ועל ידי זה הוא ימלא בתוכן את השבת ואת הימים הטובים. אבל הוא אומר, תשמע, זה לא נעשה ללכת לשמוע שיעורים באותו יום, כי יש לך זמן ואתה הולך לשמוע שיעורים. אלא, כיוון שהקדמנו את כל הקטעים הקודמים, ובאים דיברנו על הסגולה הפנימית שנמצאת בנו, אנחנו פשוט צריכים לתת לה לצוף. צריכים לתת לה הרגשות האלה לבוא לידי ביטוי. כי כל הזמן, כי אנחנו מעכבים אותה מלצאת. שבת, זה התפקיד שלה. לאפשר לכוחות האלה לצאת החוצה.
אולי גם מסתדר שיש שבת
מעל הטבע? אולי. אני מבין את המילים שלו, זה מספיק לנו. הוא מבקש את הילה, נתיבות עליונות, כיוון שהיא במנוחה, היא מחפשת עכשיו תחומים חדשים. מה? חפצים רוחניים. איך? כפי טבע מקורה. הביטוי הזה טבע מקורה, זה קשור לקטעים הקודמים. הרי בן כה יש לנו את זה. הנקודה הזאת נמצאת בנו. אלא מה? צריכים לצאת ולתת לה ביטוי. נתאר לעצמנו איזה זוג שהתחתנו, ובאמת הם אוהבים בלב שלם, האיש את האישה, האישה את האיש וכו'. אבל נגיד שיש כל מיני קשיים, הם צריכים לעבוד קשה יומם ולילה על מנת איכשהו להחזיק מעמד מבחינה כלכלית ולא יודע, אלף דברים. אוקיי, אבל אם הם מחליטים לעצמם פעם בשבוע, פעם בחודש, אנחנו עוזבים את הכל, יוצאים לאיזה מקום, לשבת אחד מול השני, להסתכל אחד מול השני בעיניים. אז כל אותם רגשות של ידידות, של חיבה, של חום, ששקועים באיזשהו מקום, רק לא להם אפשרות לצאת. עכשיו הם יוצאים, ואז הם מרגישים את הקשר ביניהם, את היחס ביניהם, את החיבה שיש להם. מה שביום יום היה ככה מדוכה ונשמר למטה. ואז הוא מביא שוב הפסוק, טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון. זאת אומרת, אם יש את המנוחה הזאת, פתאום מה מתפרץ? רצון ורגשות של להודות להשם, רצון ורגשות של לזמר לשמחה עליון, להגיד בבוקר חסדיך, וואו איזה חסדים אתה עושה איתנו, אמונתך בלילות, ואנחנו מנגנים את זה. מה זאת אומרת מנגנים את זה? זה לא הכוונה שאנחנו באים לשיעור ושומעים שיעור, וואי 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 כמה שיש הכרת הטוב, אלא זה קופץ לנו. הדוגמה הזאת עם הזוג היא ממש דוגמה מצוינת. כי שוב, בחיי יום יום, כל אחד שקוע כל כך בענייניו, הוא עובד במה שהוא עובד, היא עובד במשך. עכשיו, אם יש להם את השעתיים האלה ביחד, אז הם מרגישים איש את רעהו, מה אתה עושה לי? רגשות של הכרת הטוב, של חיבה, והם שרים את זה, עלי עשור ועלי נבל, עלי הגיון בחינור. ולכן, נבחר אולי הפרק הזה בתור מזמור שיר ליום השבת. כי הרגשות האלה של טוב להודות להשם. יש מצבים שאדם צריך להודות להשם. אנחנו קמים בבוקר, אם אנחנו מצליחים, פותחים את הסידור, כתוב מודה אני לפניך. זאת אומרת, צריך להודות להשם, יש מצווה של הכרת הטוב, הנה זה כתוב בסידור. אבל אנחנו טוענים שכאשר מגיעים לשבת, הנפש מעצמה זה בא לה, זה קופץ לה, הטוב להודות להשם, ולזמר לשמך העליון. והכל כאילו בהתלהבות, בהתרגשות, עלי עשור ועלי נבל. וגם הפסוק שהזכרתם פה מהתורה, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. איך זה אות? איזה מין אות זאת? אני אשאל שאלה פשוטה, הרי כל בן אדם, גוי ויהודי ומה שלא יהיה, יכול לקחת יום אחד בשבוע, נגיד אפילו שיקח שבת, מהבוקר עד ערב, לא לעבוד. מה הבעיה? ילמת את מלאכות? הוא לא יעשה למת את מלאכות. איך זה נהיה אות ביני וביניכם? מילא כשמישהו מגלה למישהו איזה סוד שאף אחד לא יודע, אז נגיד שזה אות בין שני אנשים. אבל בהקשר הזה, מה התכוונה התורה? במה ניכר שיש פה אות ביני וביניכם? הרב קוק הסביר לשיטתו, יום קדוש אשר בו תתגלה נטיית האומה. ביום יום, בימי החול, אין לנו שום סימן, אין לנו שום אות שאנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא. כי אם אנחנו יוצאים לעבודה מהבוקר עד הערב, אין הבדל גדול בין גויים לבין יהודים. ביום של המנוחה, כשהרגשות האלה קופצות, וואו, אז עכשיו אני מרגיש שאנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא. זה האות ביני וביניכם. זה הסבר נפלא, לא יודע אם יכול להיות הסבר אחר לביטוי הזה, אותי ביני וביניכם. יום קדוש השם בו תתגלה נטיית האומה. שוב, אם נביא את הדוגמה של הזוג הזה, כאן הוא מרגיש באותם שעתיים את החיבור, את הקשר שיש ביניהם. וממילא שיש להם מחנה וקשר חזק. הלאה. הנטייה של החיים האלוקיים, כמו שהם ביחידיה אותי לאומה, שיש בסגולת נשמתה צורך ויכולת להתענג על השם. אתם רואים איך הקטעים של התיאור של עם ישראל, גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, הוא עכשיו משתמש בהם כשהוא מדבר על השבת. עכשיו הדברים האלה יוצאים ביחידיה, יש עוד, איזה עוד? שיש בסגולת נשמתה הצוער והיכולת להתענג על השם. נועם אלוקי המתכנס לנקודה רוחנית של מה שאנחנו רגילים להגיד, נשמה יתרה. יש בספרים הפנימיים ביטוי שנקרא נפש רוח נשמה. גם יש לזה ראשי תיבות, נרן, נפש רוח נשמה. מי שיסתכל בשפת אמתים וכו', הביטוי הזה מופיע בכל מיני הקשרים. שבעצם משמעות הדבר שגם בצד הרוחני שלנו יש דרגות דרגות, מישורים מישורים. המישור הראשון זה נפש. יותר גבוה ממנו זה עניין רוחני, ויותר גבוה ממנו זה נשמה. נפש רוח נשמה. הנפש, גם ברמב"ם, בכל מיני מקומות, הם גם מדברים על הנפש הבהמית. זאת אומרת, שיש לנו כל מיני רצונות להצליח, רצונות לאכול, רצונות להרשים, זה נפש, זה לא גוף, זה לא ידיים ורגליים. זה משהו שקשור לרגשות שלנו, לכן זה משהו קצת רוחני. אבל זה רוחני שהוא על גבול הגשמי, כי הוא קשור לגוף. אם אני רוצה לאכול, אז אני רוצה, זה רצון. הרצון הזה נקרא נפש, אז הנפש רוצה לאכול. רוח זה כבר יותר מזה. זה אדם שרוצה לעשות חסדים, זה אדם שרוצה לעשות טובות, זה אדם שמחפש משהו שקשור לחלקים היותר רוחניים של החיים. נשמה זה עוד יותר גבוה משני אלה, זה כבר קשר עם האינסוף, זה תפילה, זה דביקות בנצח וכו' וכו'. גילה מי שגילה שבקטע הזה כנראה בכוונה, או זה כל כך מופנם אצל הרב קוק שהוא כתב, שיש פה שלושת הביטויים האלה. אם תראו בשורה הראשונה בדיבור המתחיל היחיד כתוב מתחילת הנפש להשתחרר מכבלי הקשים. כי קודם כל אדם בשך השבוע כולו הנפש, כל שכן הרוח, כל שכן הנשמה נעלמת ומשתעבדת ומחוסה כמו שדיברנו מקודם. אז השלב הראשון הנפש, קודם כל קושי העבודה יורד, אז המתח, הדאגה, העניינים האלה שדיברנו מקודם הם שלב ראשון מגיעים למנוחה מסוימת. שתיים שלוש שורות אחר כך הוא כותב בשורה הרביעית, ואז היא מבקשת נתיבות עליונות וחפצים רוחניים. חפץ זה רצון, חפץ רוחני, לא רק הנפש משתחררת אלא נפש רוח נשמה, אז גם הרוח כבר תופסת איזה עמדה ובאה לידי ביטוי, ואם עד עכשיו היא הייתה מדוקת פתאום היא עולה על פני השטח והיא רוצה להתחיל לפעול אצל האדם. ובשורה האחרונה האחרונה למטה למטה, ואז כל העניין הזה של נפש ורוח שמתחילים להתרומם מתכנסת לנקודה רוחנית של נשמה יתרה. אז יש לנו פה נפש, רוח, נשמה, נרן. יש כאלה שאומרים שבדקות הראשונות של כניסת שבת אנחנו יכולים לזכות לעניין הזה, והם אומרים ככה, יום שישי אחר הצהריים ככה אדם עובד קשה קשה קשה, אבל יכול יותר ברבע השעה האחרונה לאט לאט כבר אסירים על הפלטה, אני יודע, הוא כבר הלך למקווה, חוזר מהמקווה, אז זה הרגעים הראשונים של הנפש המשתחררת. אחר כך באים לבית הכנסת, אומרים לך דודי, אומרים לך דודי, אומרים ברכו, זה כבר חפצים רוחניים. אתה אומר לך דודי, לקראת קלה, יש פה חתן, יש פה קלה, זה חפצים רוחניים. לקראת סוף תפילת ערבית, כגון למשל שאנחנו אומרים, ושמרו, שרים, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, אותי ביני וביניכם, זה כבר הנקודה של הנשמה. וממילא שלושת הדרגות האלה שלהם רמז פה לפחות הרב קוק, אולי כולם ברבע שעה הזאת של מהדלקת נרות ועד שאנחנו מגיעים ל-18 של ערבית, אנחנו כאילו עוברים את השלוש שלבים האלה, הנפש שמשתחררת, ואז הרוח בלכה דודי, ואז מגיעים עד הנשמה, בא ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, עוד היא ביני וביניכם. יכול להיות שבמדרגה פחות חזקה, אולי זה לא מתבצע כל כך מהר תוך רבע שעה בערך, אלא אולי במשך כל השבת כולה. כי אני יכול לתאר את מה שתיארתי עכשיו לאורך כל השבת. תמיד אנחנו אומרים שהשיא הוא שבת אחר הצהריים, ויש על זה את הביטוי של שעת רעבה דרעבין. ואז באמת יהודים מתכנסים ויושבים בסעודה שלישית ושרים שירים ואומרים שיחות וכו' וכו'. אז ייתכן שכל השבת אנחנו צריכים לעבור אותה כדי שברגעים הראשונים בערב, אז באמת הנפש משתחררת. לוקח לה לא 5 דקות אלא 5 שעות. בן אדם מתפלל תפילת ערבית, חוזר הביתה במנוחה, מתיישב לסעודה, הנפש נרגעת, וזה המילים הראשונות, מעוצבך מרוגזך. אחר כך קמים בבוקר, אז אולי זה השלב השני. השלב השני, דיינו, השלב של הרוח, חפצים רוחניים, משהו קרה מקודם. בסיום של השבת, של השבת, בסיום של השבת, אולי מגיעים גם לנקודה השלישית והאחרונה של רעבה דרעבין, של הנשמה יתרה. בנקו ובנקו, בין לפי ההסבר הראשון שזה בכמה דקות, בין עם כל השבת לאט לאט מתקדמים לכיוון הזה, אבות של השבת קשור לסגולה של עם ישראל. יש להם סגולה, הסגולה הזאת משך 6 הימים היא קשה לה לבוא לידי ביטוי, מרוב טרחות וטרדות ועצבים, אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו נתן לנו יום אחד מנוחה. אז המילה מנוחה שבנימין אמר היא נכונה, אבל מה עומד מאחורי המילה מנוחה? מה שעומד מאחוריה, כיוון שאנחנו נחים, אז הנפש משתחררת, וכל הפנימיות הזאת עולה ויוצאת ומתקיימת ומתגשמת ובאה לידי ביטוי. ומה זאת אומרת הרוחניות הזאת? של נפש, של רוח, של נשמה. היה 2 קטעים שרציתי לקרוא, אחד פה ואחד פה, אז אני אקרא רק את הקצר שביניהם, כי כבר תם זמננו. באורות הקודש, בחלק ג' יש קטע שכתוב ככה, לפעמים אדם צריך להתיישב בדעתו. מה שהברסלברס אומרים, שצריכים התבודדות. זאת אומרת, הם אומרים, אדם גם עובד קשה, אדם גם לומד קשה. אז גם כשהוא לומד, הוא כל הזמן, בתוך הסוגיה, מה אמר רבי זרע, מה אמר רבי, מה ההבדל ביניהם, מה הקושיה, מה התתרוץ. ולכאורה, לפעמים אדם צריך אפילו את זה לעזור. לא מבעיה לא לעבוד כל הזמן, אלא גם אפילו לא ללמוד כל הזמן, או יכול להיות אפילו גם לא לעשות מצוות כל הזמן. הוא יש לו מצווה כיבוד הורים, הוא רץ מאבא לאמא, מאבא לאמא, מטפל בהם, טטטטטו. גם את זה צריכים התבודדות. לצאת ליער, אין לך עכשיו שום דבר, לא ספרים ולא הורים, אין לך עם מי לעשות מצוות, אין לך במה ללמוד תורה, להתבודד. לפעמים אדם צריך להתיישב בדעתו. זוכרים פעם דיברנו על המילה ישיבה, למה לישיבה קוראים ישיבה? השתמשנו בביטוי הזה, להתיישב בדעתו, שלא להיות רדוף מחובת המעשה והתלמוד. המעשה זה מצוות ותלמוד זה תלמוד, אלא ליתן לעצמו הנחה ורווח. הוא צריך את המנוחה הזאת כדי או שמה שהוא למד יספק בתוכו, או לפי מה שלמדנו מקודם ברב קוק, מה שיש בו בנקו יפרח ויצא החוצה, כדי שתתעלה נשמתו בעצמה. יש בנו את זה, אבל צריכים לתת לזה לצאת ותתרחב במנוחה הזאת, בשלווה הזאת. אז ישמו איזה דבר נועז, הוא אומר. הרי בדרך כלל היינו חושבים, כמו שלמדנו כאן, מילא שבן אדם לא עובד, הנשמה תצא החוצה. הוא אומר, תשמע, תורדת לפעמים גם המצוות מפריעות לה לצאת. אפילו תלמוד תורה לפעמים מפריע לה לצאת. אתה לומד ולומד, חייבים לצאת, אבל גם חייבים איזשהו פסק זמן, איזה מנוחה. שכל מה שלמדת ונכנס איכשהו לבטן, יצא, יפרח. כלשד החיים העצורים, בכל מעשה ותלמוד, בתוך כל עבודה ותפילה. משפט אחרון שאנחנו צריכים, ואחרי שביטה כזאת, אותו אחד שמתבודד ולוקח לו עוד כמה דקות מנוחה כדי שהכוחות האלה יצאו החוצה, שקדושת שבת יש בה. זה לא בשבת, אני עושה את זה ביום שני, ביום רביעי, ביום חמישי, אני יוצא ליער, אבל זה סוג של שבת. זה ממש אותו רעיון שהוא כתב כאן, שקדושת שבת יש בה. המושג קדושת שבת פירושו אני במנוחה. כיוון שאני במנוחה, הכוחות הפנימיים יכולים לצאת, יכולים לבוא לידי ביטוי. אנחנו לומדים עכשיו בהלכה בבוקר הרבה הלכות עירובין. מי שלומד בישיבה נמצאת עכשיו הלכות ראשות היחיד, ראשות הרבים, הרבה מדברים על הפרטים. הרעיון שעומד מאחורי זה כנראה הסטטיות הזאת, העמידה הזאת, באו מהתורה ובאו אחר כך עוד רבנן עם אלף גזרות, כאילו שרצו לעצור שאתה כל הזמן בתנועה ואתה כל הזמן בשינויים ואתה כל הזמן, אז השינויים באים לידי ביטוי בזה שאני לוקח אבנים ועושה מהם בית, זה מלאכת בונה. אני לוקח קמח, אופה מזה לחם, זה מלאכת אופה. אז התורה עשרה בלמת את מלאכות, ובהוצאה זה בעצם אותו דבר. זה לא שינויים במובן, אלא שינויים במובן, אני ברשות היחיד, אני לא יוצא לרשות הרבים. אני ברשות הרבים, אני לא מעביר דברים יותר מדי לדמות. זה חלק מאותה סטטיות שהיא הוורד של השבת. שמה משמעותה? אם אדם נכנס לאותה קדושת שבת, הכוחות שיש בו, ויש בו, וזה כל הקטעים הקודמים על סגולת עם ישראל, יבואו ויתבטאו ויצאו אל הפועל. למדנו על עם ישראל, למדנו על שבת, ההמשך היה, נו, אז מה עם שמיטה? אז כבר יש את הכל. למה צריכים גם שמיטה? בעזרת השם, שבוע הבא.